רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, 13 לספטמבר 23, שוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בון שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. אחרי טלטלת הזהות הישראלית החדשה, אותן כולנו עוברים בעשרת החודשים האחרונים, ואחרי טלטלת הדיון המשפטי המרתק אמש במשך 13.5 שעות בשאלת חוק הסבירות, בו יתיח חבר הכנסת רוטמן מילים קשות ומזלזלות כנגד הרכב השופטים המלא, בעוד השופטים מתנהגים כשופטים המאפשרים לכל אחד לטעון את יומו, ואינם מגיבים לדברי רוטמן הקשים כנגדם. ואחרי שנציג הממשלה עורך דין אילן בומבך זלזל במגילת העצמאות ובייש את 37 החתומים עליה, ברומזו שלא ידעו או שלא הבינו את משמעות מגילת העצמאות עליה חתמו, מאחר שהכל נעשה בחופזה וללא מחשבה עמוקה תחילה. היום נצא לדרך הפיוס, ערב ראש השנה, ונדון במגוון הלחנים בתפילות שנשמע בחגי תשרי בבתי הכנסיות בארץ ובעולם. נשאל מהו לחן, ונביא דוגמאות מארבעה מלחינים שונים, חלקם ישראלים וחלקם שאינם גרים בארץ. לחן הוא מוזיקה בשיתוף עם כלי מוזיקה ולרוב עם תרים. מי הוא מלחין? מלחין או קומפוזיטור בלועזית הוא אדם העוסק בהלחנה, יוצר מוזיקה, לרוב בתוך שימוש בייצוג מוזיקלי כמו תווים. הערב נעלה לשידור את המנצח והמלחין אלי יפה, את שמואל יוסף, פייטן אתיופי, נשמע את הלחנתו המצמררת והמוכרת לכל יהדות העולם של יאיר רוזנבלום, זל ונתני תוקף, ונשמע את יוסי גרין, מלחין יהודי אמריקאי, ועל השפעתו הגדולה על לחני התפילות כיום. נצא לדרך הפיוס הלאומי, נשכח קצת את כל הטלטלות של עשרת החודשים האחרונים, ונצא לפיוס. נצא לפיוס עם יאיר רוזנבלום, והפיוט וההלחנה המרגשים המוכרים לכל, ונתני תוקף קדושת היום. הפיוט נתני תוקף מתפילת ראש השנה ויום הכיפורים, הולחן על ידי יאיר ב-1990, לטקס יום הזיכרון בקיבוץ בית השיטה שבו התגורר במשך שנים. נפילת 11 מחברי הקיבוץ במלחמת יום הכיפורים שינתה את יחסם של רבים מחברי הקיבוץ ליום זה, שהפך ליום זיכרון המחובר ליום הדין של כלל העם היהודי. היצירה בוצעה לראשונה על ידי חבר הקיבוץ חנוך אלבק, בטקס שנערך שם כבכל שנה לזכרם של בני הקיבוצים שנפלו במלחמת יום הכיפורים. לאחר שידורה בטלוויזיה פרצה היצירה כנפיים, וכיום היא מושרת בבתי הכנסת הרבים בארץ ובעולם. השילוב של הלחן המרגש, המכיל מוטיבים מתפילות אשכנז וספרד, יחד עם סיפור הרקע להלחנת היצירה, העניקו לפיוט מימד חדש, ונתני תוקף של יאיר נתפס כיום כשילוב של מסורת יהודית עם תרבות ישראלית מודרנית של אמונה דתית בצד אורח חיים חילוני, ובהרי זה בדיוק מטרת שידוריי. ואתה נשמע את נתני תוקף של יאיר רוזנבלום.
תנשא מלכותך ויקון בחסד כיסאך ותשב עליו באמת ותשב עליו באמת אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ואין וחותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח ספר הזיכרונות ומאליו יקרה וחותם יד כל אדם בו ושופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יוחזון ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה ושופר גדול ידקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו ידי יופזו ומלאכים יחפזו וחילו
ולאחר ששמענו את נתני תוקף של יאיר רוזנבלום, אמנם רק חלק אחד, כרגיל אני אישית הצטמרמתי, ואני בטוח שגם האחרים התרגשו, נעלה לשידור את המנצח והמלחין, חתן פרס ירושלים, אלי יפה.
שלום וברכה.
שלום לך, ותרשה לי להציג את אותך קצת יותר. אלי יפה נולד בירושלים, ושר כנער במקהלות בתי הכנסת בירושלים, ונחשב לילד פלא כחזן. השכלתו המוזיקלית עד גיל 19 הייתה דלה,
וכללה לימודי חלילית, מעט, פסנתר ושירה. בגיל 19 האזין לקונצרט בניצוחו של זובין מטה, והחליט כי ברצותו להיות מנצח. אז החל ללמוד באקדמיה על שם רובין, כאשר הוא משלים פער עצום בלימודי תיאוריה, ניצוח, קומפוזיציה, ואף ניגן על מספר כלים, כמו צ'לו, אבוב, פסנתר וקרן יער. לעתים הקדיש ללימודים 18 שעות ביממה. אלי יפה סיים את האקדמיה למוזיקה בתואר אמן בהצטיינות. הוא תלמידו של מנדי רודן בקומפוזיציה ותיאוריה, ולמד בין השאר אצל עמי מעייני, מרק קופיטמן, חיים אלכסנדר, צבי אבני ועוד. הוא השתתף גם בכיתת אמן בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, שעוד מעט נשמע עליו. אלי יפה, אתה איתנו?
אני איתכם, רק תיקון קטן, עמי מעייני.
עמי מעייני, יפה, הוא יסלח לי וגם אתה, אבל הכוונה הייתה טובה. ולאחר שאנחנו בעצם הצגנו אותך בפני המאזינים, נצא ישר לדרך. מי, אלי, מי יסד או הקים את עולם החזנות, היכן ומתי?
ובכן ככה, עולם החזנות היה בעצם בבית המקדש. אלא מה? אז החזן היה שמש. הוא היה דואג לעניינים המנהליים של בית המקדש. כך למדנו בגמרא במסכת סוכה ובעוד מקומות. במשך הזמן התווספו במשך המאות דרישות אמנותיות לתפקיד החזן, שהפך להיות שליח ציבור, שלא כל אחד יכול היה לעמוד בהן. במשך מאות בשנים התפתחה חזנות לאט לאט בכל מיני אסכולות שונות.
הלו.
שומע אותי?
כן, כן, אני שומע אותך.
כן, אם ובאיטליה, של סולומונו דה רוסי, שהקים את המקהלות הראשונות למעשה, בדרך המאה ה-19 של לבנדובסקי וזוצר ועוד, כמובן, עד לחזני מזרח אירופה הגדולים, החל מירוחם הקטן ולפניו, וכמובן, האחים קוסוביצקי, רוזנבלט וכל אלה, ועד לימים האחרונים, לימינו אנו, משה שטרן, זיכרונו לברכה, שהלך מאיתנו לא מזמן, וכמובן עוד חזנים גדולים וחשובים אחרים שמכהנים כיום.
ומאחן אתה למד, או הגמרא למדע, שהיה חזן בתקופת בית המקדש? תזכיר לנו
אחד. וכתוב בגמרא במסכת
סוכה. מאיפה הביאה את זה?
החזן, כמו שאמרת, כי היה אז מנהלן.
איך קישור בין החזן למנהלן?
חזן פירושו חוזה. חוזה למעשה. הוא רואה מה קורה. וזה התפקיד של המנהלן, נכון? בכל משרד ממשלתי. אתה צריך לבצור מנהל, לדעת מה הולך לקרות.
כן.
אתה מנהל רע.
כן.
ומה שקרה הוא החזן לאט לאט קיבל גם תפקידים מוזיקליים בהשראת הלוויים שנגנו בבית המקדש. אבל יש גם כמובן את הפייטנות המזרחית, שהיא גם כן מערכת חזנית טובה ומוצלחת ויפה במלאת כוונות טובות.
אז אתה בעצם בא ואומר לנו, או מחדש לנו, שעולם החזנות התחיל בתקופת הבית הראשון והבית השני?
נכון.
אני יודע על הלוויים שהם שרו. אני יודע על החצוצרות, וחצוצרות בכל שופר הריו לפני המלך. אבל את המילה...
הריו לפני המלך השם.
אבל אני עוד לא... אני לא שמע, אני לא נתקלתי בשם חזן או מנהלן.
נכון, חזן מופיע בגמרא, כמו שכתב, כמו שאמרתי לך. אבל הלוויים היו משוררים. וגם להם היה איזשהו מנהלן, אם זה מנצח, אם זה... מישהו שחראי על כל כלי הנגינה ועוד כהנה וכהנה. אבל החזן כמשורר, כשליח ציבור, יש לו תפקיד אחר היום.
הוא גם הלחין אז בזמנו את הלחנים, או שהוא...
אני מתאר לעצמי, תראה, היו הרבה מנתחים שהלחין.
לא, אז בתקופת הבית הראשון והשני, או ומה קרה לחזנות לאחר הגולה? הלו.
המקור היהודי הראשון של כתיבת מוזיקה יהודית, מה שכתוב, יש לנו מהמאה השביעית מעובדיה הגר. עד אז היה כאילו תורה שבעל פה. וזה עבר מדור לדור, טעמי המקרא למשל, מהמאה ה-11-12, כמו שכותב רשי במסכת שבת, הוא מתאר שעד אז היו באים אנשים והיו מראים סימנים בידיים איך לקרוא בתורה. זאת אומרת, יסודות מוזיקליים של העם היהודי עתיקים מאוד מבית המקדש, כמובן לא הכל ידוע לנו בקשר של הגלות, ולא זאת אף זאת, הגלות אף השפיעה רבות על הכנסת כל מיני יסודות מוזיקליים מקומיים, מה שנקרא השפעה סביבתית על עולם בתי הכנסת. לדוגמה, אנחנו יודעים שבחזנות האשכנזית ישנם שני אסכולות, המערב אירופאית
והמזרח
אירופאית. המערב אירופאית התבססה על הקלאסיקה של שוברט וכדומה, מאפייניה, כלומר אבות האסכולה היו זולצר ולמנדובסקי, והיו כמובן עוד מלחינים. במשך הזמן היגרו אנשים מארצות בעלות אוריינטציה תרבותית מזרחית, כמו ספרד וכדומה, למזרח אירופה, והושפעו גם מהשירה הבלקנית ומהשירה הערבית, ובכך נוצר אסכולה המזרח אירופאית. לא פלא איפה שיש אלמנטים שווים, יסודות שווים, למשל, המודוס הפריגיש החזני דומה מאוד למקם החיג'אז במוזיקה הערבית.
זאת אומרת, החזנות בעצם מטובלת הן במוזיקה קלאסית קתולית או לא יהודית, וגם בג'אז, וגם וגם יש לה השפעות מדתות אחרות?
תראה, ברור שיש השפעות מדתות אחרות, והם לקחו מאיתנו. אתה יודע, למשל, היה פעם איזה מוזיקאי, מוזיקולוג, לא יהודי, ששמו נשמת מזיכרוני, שטען שהפרק האחרון בסימפוניה 41 של מוצרט, יופיטר, הנושא שלו היה לקוח מבית המקדש. אני כמובן לא יכולתי לאשש את זה, אין לי את הכלים, אבל עצם העובדה שגוי כותב את זה, אתה חייב להביא נקודה אחת חשובה. העם היהודי העניק לעולם שתי מתנות יסוד. אחת זה התנ"ך כספר הספרים, שכולל את ערכי המוסר, היחסים בין אדם לחברו ובין אדם למקום, והמוזיקה כחלק חשוב ביותר בעבודת הקודש, בעבודת הבורא.
אז מה מטרת החזנות בעולם היהודי? מה המטרה הפורמלית?
בדיוק, מה המטרה של המוזיקה בכלל? כשוורדי כתב את המיסה דרקוויאם, שבאך כותב את המיסה בסימינור.
אני מבין את זה. אם אני שומע את הרקוויאם של ורדי, או את הרקוויאם של מוצרט, או ברקוויאם של ברליוז, זה בעצם תפילת השכבה, בסוגריים, נכון. שמאוד מרתיתה אותי, כל פעם שאני שומע את זה מחדש, אבל אני מבין.
אז אוקיי.
החצוצרות של ברליוז, שבאות מלמעלה, אני לפעמים מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא יורד מטה.
זה גם אצל ורדי ב-DSP.
נכון.
אבל תראה, מה קורה בעולם החזנות? עולם התפילה הוא יותר מופנם אצל העם היהודי. הוא יותר מופנם, אבל מלא רגש. חזן אמיתי, אומרים עליו אריז הזוגר. אני לא מחפש רק את הקולות הגדולים. אני מחפש את האמירה, את הפנימיות. יש פסוק שאומר, ומל השם אלוקיך את לבבך. אז אני טוען, מל ראשי תיבות, מוח ולב. כאשר בין המוח והלב יש את הקול, שיודע לנווט את דרכו בין המוח ללב, יש לך מקל, מוח, קול ולב, שמוביל אותך למקום הנכון.
אז מה המטרה של החזנות בעולם? לקרב את היהודי לתפילה?
קודם כל, תראה, אז יש הלכה מפורשת שמובאת בגמרא במסכת תענית, שכל הקורא בלא רינה, בשונה בלא שירה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי לכם חוקים לא טובים. זאת אומרת, השירה מטרתה להרטיט את הלבבות, לשמח את הלבבות, שמחה בלב מתוך תפילה. גילו ברעדה, כמו שכתוב. והמוזיקה בתפילה עושה את זה. כשאתה מגיע בראש השנה לבית הכנסת, ואתה שומע את הונתנה תוקף, או את הבראש השנה, או את החזן מרטיט בהינני עמוק, זה עושה את זה. זה עושה את זה, אין מה לעשות. אנשים...
אותי שכנעת, השאלה היא, האם זה לא אמצעי פסול כדי, כדי להתקרב לאל?
מה ההפך?
אנחנו אמורים להתקרב לאל מתוך הפנימיות שלנו, מתוך המוסר שלנו, ולא דרך אמצעי של נגינה, של שירה, של חזנות.
למה לא? ההפך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלי הזה. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם כדי להודות ולהלל.
אלי, החסידות. הבעל שם טוב בא ואמר, מה הוא בא ואמר? אנחנו לא צריכים בית מקדש, אנחנו לא צריכים בית כנסת, אנחנו צריכים לעמוד לבדנו מול הים, מול ביער, איפה שלא יהיה.
זה לא קשור, מה הקשר? זה נכון וזה לא סתר. גם בים אפשר לשיר. הכל לעשות את זה מתוך עמקות שבלב. החסידים ידעו להעריך את הניגון, ולכן יש כל כך הרבה ניגונים ללא מילים.
נכון.
יש בזה כוח עצום. בפרשנות עמוקה מאוד. כל ניגון שאנחנו שרים בראש השנה בלי מילים, יש לו משמעות עמוקה ביותר. זה לא סתם מנגינות יפות. בכלל, הנוסח זה לא סתם מנגינות. זה טעמי המקרא של הסידור.
מהו נוסח, והיא... אם אתה כבר מדבר על נוסח? מה, איך
נוסח למעשה, זו? ההגדרה שלו זה סגנון. זה טעמי המקרא של הסידור. איך להתפלל ביום חול, איך להתפלל בשבת, איך להתפלל בימים הנבאים וכדומה.
אז אני אשאל אותך שאלה, היות ואני קצת מקורב לסיפור. אם אומרים שלחזן X אין נוסח, מה זאת אומרת שהוא לא...
שהוא לא יודע להתפלל?
שהוא לא יודע להתפלל.
הבנתי. פשוט מאוד. המנגינה והמילה...
לא מתחברים.
הנוסח צריך להיות מורכב משני דברים. הבנה עמוקה של המלל, פיסוק נכון של המלל, והבעתו באמצעים המוזיקליים, של נוסח מסיני. למה זה נקרא נוסח מסיני? על שום חשיבותו. נוסח מבחינת מוזיקה, על שום חשיבותו. וראה משהו בטעמי המקרא. הרי טעמי המקרא זה חלק פרשני של התורה. הספור, אחד מגדולי פרשני המקרא, היה מפרש את התורה על פי טעמי המקרא. האם טעמי המקרא זה רק מוזיקה טובה? ממש לא.
איפה?
אותו דבר אני אומר גם על הסידור. בסידור יש נוסח, והנוסח הוא טעמי המקרא של הסידור.
איפה עומד כיום עולם החזנות בחיי העם היהודי? האם אנחנו בתקופת דעיכה או רנסנס?
אני טוען שיש היום תקופת דחייה, הן בחזנות שלכם ובני עדות המזרח, והן אצל האשכנזים. הוקמו עכשיו בתי ספר, יש עכשיו בתי ספר, ברוך השם, אני כבר... כמעט 40 שנה מלמד את המקצוע.
אתה עצמך עומד בראש בתי ספר לחזנות מערבית. כן. גם בפתח תקווה, לא?
אני עכשיו לוקח שבתון מפתח תקווה לשנה, אבל אני הייתי בין המקימים של בית הספר הזה בפתח תקווה. אני עשיתי בזמנו גם את תל אביב וגם את ירושלים, אבל זה לא העניין. העניין יש תחייה, אנשים באים לבתי כנסת, אנשים באים לאולמות הקונצרטים לשמוע מופעים של חזנות. יש הרבה מה לתת בנושא הזה. דאקה צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להכניס יסודות יותר מדי זרים לעולם התפילה. אנחנו לא צריכים למשל שאני שומע חזן שר או סולומיה בקדושה, חסר לנו חומר משלנו.
הבנתי,
אז אני לא אומר שאין השפעות.
הבנתי, ואת לא... שירת העבדים בקדושה של מוסף אתה כן מקבל?
קשה לי, האמת קשה לי.
אבל אתה יודע שאתה שומע את זה כבר יותר ויותר.
אני שומע, בסדר, זה יפה מאוד. קודם כל שירת העבדים צריך תזמורת. אתה שר את זה בלי תזמורת, לא יעזור שום דבר, זה לא אותו דבר. אין מה לעשות. למרות שהנושא הוא תנכי וכל מה שאתה רוצה. אחר תראה, אנחנו מאוד מושפעים מהמוזיקה הסביבתית. למשל, בחג החנוכה בעוד 3 חודשים אנחנו נשיר מה עושו, שזאת מנגינה נוצרית.
נכון.
אומר הרב עובדיה יוסף, שאלו אותו פעם, בשאלות ותשובות חלק וב, יביאו עומר. ושואלים אותו, מהו לקחת ניגוני גויים ולהביאם לבתי הכנסת? והוא מספר על רב, שהיה הולך מאחורי הכנסייה הקופטית במצרים, היה שומע את ניגוניהם, ומה שמצא חן בעיניו היה מביא לבית הכנסת.
יפה.
נכון, הרב טוקוצ'ינסקי התנגד לזה, אבל הוא טוען הרב עובדיה, בכל ניגון יש קדושה, ואנחנו צריכים לטהר אותו מטומאתו. גם יש... בניגון של הגויים יש קדושה.
זאת אומרת שיש ניגון. שילוב בין הליטורגיקה הדתית למוזיקה הקלאסית.
לדעתי מאוד. תראה, אני כתבתי יותר מ-100 פרקי חזונות הלחנתי, אבל כל החינוך שלי, כל התזמורים שאני כותב לתזמורת, מבוססים על החינוך הקלאסי שקיבלתי. יתרה מזאת, אני בא לעולם, ואני מנסה להוכיח שאנחנו, העם היהודי, נתנו, היינו הראשונים בכל מה שקשור, בכל מה שקשור למוזיקה דתית, ואני מנסה לשלב, אני יכול להביא תוכנית, פעם עשיתי זה בפראג, של פרקי חזנות, עם סימפוניה של מאלר, או סימפוניה של סיבליוס, ביחד עם קונצ'רטו של מנדלסון. החשיבות של המוזיקה הדתית צריכה למצוא את מקומה בכל מוסדות המוזיקה הגדולים בעולם, כי אנחנו האח הבכור.
ומה תפקיד המקהלה, שאתה הרי כבר עומד בראש מקהלה, קרוב ל-40 שנה, אני מכיר
יותר,
אותך.
יותר,
מה
יותר.
תפקיד המקהלה בבית הכנסת? ומה הקשר שלה עם החזל?
הקשר שלה עם החזל, הם עובדים ביחד, כמו
נכון.
מורת וסולל.
השאלה היא, אני רוצה לבקש לחדד, אולי תוכל לבקש את ה... מביתך בסביבה קצת... האם המקהלה מלווה את החזל, או החזל מלווה את המקהלה?
אנחנו מנהלים דו-שיח. אנחנו מנהלים דו-שיח, זה העניין. אנחנו לפעמים...
משלימים אחד את השני.
משלימים אחד את השני. אנחנו לפעמים מלווים, אנחנו תומכים במה שנקרא מענה, רספונסים, בזמזומים, אנחנו תומכים בו ורוצים בהצלחה. בעצם תלוי בנו במסוימת. כי חזן שמתפלל לבד כמה שהוא יהיה טוב, הריקנות ההרמונית, הריקנות ההרמונית עושה את שלה.
אתה הוצאת לאחרונה ספר. אתה יכול קצת לספר לנו על הספר, על מקורותיו וייעודיו?
אוקיי, הספר בעצם 5 כרכים של נוסח התפילה לשבת, 3 רגלים, סליחות, בימים נוראים, שחרית, מוסף ונעילה.
זה ספר או אלבום?
אלבום כבר יצא מזמן, 5 סטורים, וזה יצא גם עם שחרית. אבל היות בדרך כלל חזנים מקצועיים מתפללים בימים לא רואים רק ערבית, מוסף ונעילה, לא מצאתי צורך לכתוב גם את השחרית. אבל מה? מה המטרה של הספר? במשך השנים נתפספו המון שגיאות בנוסח התפילה, בעיקר בהגיות, בחלוקת המשפט, דבר שנבע משתי סיבות. או שחזנים לא ידעו מוזיקה, או שלא ידעו עברית, או שילוב של שניהם ביחד. המטרה שלי הייתה לנסות, ואני מדגיש לנסות, להביא את הנוסח מדויק ככל האפשר, כשאני מושפע לחלוטין מטעמי המקרא. ופשוט לדייק בהיגוי המילה, לדייק
אבל זה מיועד לחזנות מערבית, נכון?
זה חזנות של נוסח, כמובן, חזנות אשכנזית, נוסח אשכנז ונוסח ספרד.
נכון. אז אתה את הספר הזה הוצאת כי הייתה דרישה לזה, או אתה הבנת שנכון לעשות את זה?
גם וגם, גם וגם. גם הבנתי שנכון לעשות את זה. אני כבר מלמד 40 שנה, וזה תוצר של מה שלימדתי, כולל הרבה יצירות שהלחנתי תוך כדי ההוראות בבית הספר.
אתה משתתף במפגשים ליטורגיים בין הדתות, למשל יהדות, נצרות ואסלאם? יש דבר כזה בעולם?
אני לא יודע אם יש דבר כזה, אבל אני מעביר הרבה הרצאות בעולם בנושא הליטורגיקה הדתית באוניברסיטאות כמו הנובר ובארצות הברית ובמקומות אחרים.
מה, הם מבקשים לדעת על הליטורגיקה היהודית או...
בהחלט.
המערבית אשכנזית או האתיופית או הספרדית?
אתיופית אני לא יודע, אבל מזרחית אני לפעמים מנסה להשחיל, כי כמו שאמרתי לך, יש הרבה יסודות משותפים, בעיקר מערב, מזרח אירופה ומוזיקה מזרחית. אבל אני, כמו שאמרתי לך, אני עושה הרבה הרצאות ושיחות ומסיבות עיתונאים על החשיבות של המוזיקה בתפילה.
זה בא כל זה מראשך, או שזה בא מבית אבא שבמקרה זכיתי להכיר אותו?
תראה, אבא מאוד האדיר את התפילה. אבא תמיד היה אומר ככה, או שיש טיבל קטן, או שיש בית כנסת גדול, ושם יש חזון ומקהלה.
אז זה, הוא הקים את הבית כנסת הגדול בתל אביב, עם חזל ומקהלה, והיה הגוונר הגדול. בירושלים, ברור.
הוא הקים את בית הכנסת הגדול בירושלים.
בירושלים, ברור.
אבא אמר, לא יכול להיות שבית כנסת גדול יהיה כמו שטיבל. זה לא בא בחשבון. ומקהלה, איך כתוב? ברוב עם הדרת מלך, במקהלות ברכו השם. מקהלה זה קהילה. כולם ביחד, כאיש אחד בלב אחד. וזה תורם המון, גם לקהל שמצטרף לפעמים. אנחנו מנסים לשלב את הקהל תוך כדי שירת המקהלה במקומות מסוימים, ולעורר את נימי הלב כמה שאפשר.
הבנתי. אתה הפנית את תשומת ליבנו על הלחנתך את הפיוט בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. מה עבר לך, שאנחנו נשמע את זה עוד מעט, מה עבר לך בראש בימי ההלחנה?
מה עבר לי בראש?
בימי ההלחנה. מה קירב אותך להלחנה?
קודם כל, פרשנות המלל. פרשנות המלל. למה הפיוט כתוב ככה? מה מיוחד בפיוט הזה? כמה יעברו וכמה ייברא עוד? מי יחיה ומי ימות? מי בקיצו ומי לא בקיצו? ואז אני, כשהתקרבתי לימי הדין, אמרתי לעצמי, זה צריך לבוא לידי ביטוי מלא זעקה מצד אחד, ובסוף קצת אופטימיות מצד שני. כאשר באמצע הפזמון בראש השנה יכתבון, וביום תום כיפור יחתמון, חוזר על עצמו מפעם לפעם.
אז הבסים מסמלים את מי ימות?
לא בסים, הטקסט.
כן, אבל הבסים בקולם מייצגים את הטקסט הזה?
לא, המחזל עושה את זה.
כן, אני יודע, אבל במקהלה, האם הבסים יושבים על ה...
לאו דווקא. אני כמובן אומר את הפיוט מי ימות באופן חרישי יותר, מי יחיה אני מעריך יותר, שנזכה לחיים ארוכים. פרשנות של הטקסט.
הבנתי. ולפני שנשמע את הפיוט הזה בהלחנתך, אתה מסיים כיום 50 שנות עשייה ויצירה. ספר לנו בקצרה על פועלך, וגם מדוע קיבלת אות הכרה או הוקרה מעיריית ירושלים, על אילו מעשיך?
קודם כל, זה לא בדיוק עיריית ירושלים, זה היה פרס ירושלים שקיבלתי.
לא מטעם העירייה?
עד כמה שידוע לי לא, זה היה בעצם יותר ערוץ 7.
אני ראיתי מהיוטיוב שזה היה כתוב שם ירושלים, עיריית ירושלים. אבל זה טוב, זה בסדר.
אולי הם היו שותפים. יכול להיות, אבל לא מה שאני יודע.
בסדר.
הכל פנים. תראה, 50 שנה שבהם אני השתדלתי, ואני מדגיש, השתדלתי להקים דורות של בעלי תפילה, להקים עולה של תורה במובן המוזיקלי של המילה, הבנת התפילה תוך כדי המוזיקה, כדי פשוט להבהיר את הנקודות, שאנשים יתפללו שידעו מה הם אומרים, בעיקר חזנים, שליחי ציבור, שלא ישירו סתם מנגנות יפות. כתיבה והבאה.
כן, אני איתך, אלי. רק דקה אחת, אני חושב שאלי ירד מהקו. אולי נשמע בינתיים את ההלחנה שלו בפיוט, בראש השנה יכתבון, עד שאנחנו נשמע אלי חזר. אתה חזרת אלינו, אלי.
כן.
יופי. לפני שאנחנו נסיים את שיחתנו היום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
יזכרו שדרך המוזיקה אפשר לקרב לבבות, אפשר לשבור מחיצות. אני לא אשכח את ההפגנה לפני כמה שבועות שהייתה בבני ברק של קבוצה מאחינו החילונים, שהפגינו נגד הדתיים בבני ברק, אני לא יודע בדיוק על מה, ואחד מהם ששמע פתאום ברמקול שיר שלום עליכם על אחי השרת, והתחיל לבכות. אין כמו המוזיקה לשבור לבבות, לשבור מחיצות, לקרב לבבות ולחבק ולאהבה. המטרה היא אהבת ישראל. אני אוהב כל יהודי, זאת הסיסמה.
יפה.
זה מה שצריך לזכור.
אלי, אתה פשוט סיימת את השיחה בינינו בכל כך נכון, בדרך כל כך נכונה, בדרך של אהבה, בדרך של קרבה, לא בדרך של פיצול. וברוח זאת, אני אישית ורדיו סול רוצים לאחל לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לך ולכולנו, לכל באי עולם, שנעבור את תקופת הטלטלה ונחזור לתקופת היצירה וההלחנה המחברת בינינו.
אמן ואמן.
ועכשיו נשמע את הפיוט בראש השנה שהולחן על ידי אלי יפה עצמו.
שלום וברכה וכל טוב.
כל טוב. לאחר ששמענו את אלי יפה עם ההלחנה שלו בראש השנה ייכתבון ובצום יום כיפור ייחתמון, נעלה לשידור את שמואל יוסף. שמואל יוסף הוא פייטן אתיופי, מורה ומחנך בתיכון, חזן בבית הכנסת של הקהילה האתיופית, קהילת ביתא ישראל במגדל העמק. הוא יוצר קשרים בין התרבויות ובין מסורות שונות בעם ישראל. הפייטן שמואל יוסף, אתה איתנו?
אני כאן, שומעים אותי?
ברור, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך. ספר לנו, ספר לנו שמואל יוסף בקצרה למאזינים, מי הייתה ועל פייטנותך בעידה האתיופית.
ככה, אם אני ככה אנקדוטה קטנה, בהיותי בתיכון, בשבעה תיכונית.
איפה זה היה, פה בארץ או באתיופיה? פה בארץ.
בארץ, בארץ, בשדה יעקב. בהיותי שם בכיתה זין, הייתי כל הזמן שומע את התפילות של הקהילות האחרות, הפיוטים האשכנזיים, את התפילות, כל כך קסם לי כל העניין הזה, וגם מה שבאתי איתו מבית אבא היה כל כך יפה, אמרתי לעצמי איך מחברים את העולמות. והתחלתי ביום כיפור כשכולם הלכו לישון, הייתי יושב ומתחיל לקרוא את כל התהילים במנגינה של הקסם שלנו, במנגינות של ה... ואז התחיל לחזור לתוכי.
מאחד ידעת את המנגינות של הקסם שלכם באתיופיה, מאיפה למדת אותם?
אנחנו כל הזמן שמענו אותם, למרות שאנחנו בתור ילדים לא הבנו את התפילות כי זה היה בשפה אחרת, שפת הגז. אנחנו שמענו את הצלילים, הצלילים נכנסו עמוק ללב שלנו, והגעגועים תמיד לירושלים היו דרך הצלילים האלה, של הקייסים, של התפילות, של יהודי אתיופיה.
זאת אומרת, הקייסים הביאו, הקייסים הביאו איתם גם את התפילות וגם את ההלחנות.
בדיוק.
ומתי התפתחה הפייטנות האתיופית באתיופיה? ממתי?
עכשיו, הפייטנות, זאת אומרת, כתיבת פיוט במתכונת הידועה לנו משאר הקהילות, לא הייתה נפוצה באתיופיה, אבל היו הרבה חיבורים ותפילות שחוברו במהלך מאות השנים, בעיקר על ידי נזירים שהקדישו את עצמם לעבודת השם כל החיים שלהם, בעיקר בערי סמן שבאתיופיה. אותם תפילות נהוגות עד היום בבתי כנסת על ידי כהני העדה, שהם הקסים, שקיבלו במשך דורות רבים מאותם נזירים שהעבירו בהקפדה יתרה את סודות התפילה של, של יהודי אתיופיה שנמצאים איתנו עד היום. זו שפה עתיקה בעצם שבה חוברו התפילות, וכאשר השפה האמרית התפתחה, שפת הגז נשארה במתכונתה עתיקה בבתי כנסת, ובכנסיות של הנוצרים אגב גם כן. אבל אותם תפילות ואותם לחנים עם השפה, שפת הגז העתיקה והאקזוטית, נשארה לאתיופיה, והרבה תליינים והרבה אנשים מאירופה היו באים לשמוע ולנסות להתחקות אחרי המקורות של הצלילים ושל התפילות של התפילות של יהודי אתיופיה ושל גם של הנוצרים, רק של הנוצרים המשיך להתפתח וקיבל כבר גוונים אחרים קצת, אבל יהדות אתיופיה ממש שמרה את התפילות.
הנוסח התפילה האתיופי הוא בדעיכה בארץ או הוא ברנסנס?
הרבה מהקהילה החזרה בהם קנאות תרבותית דווקא בארץ, וכאן צעירים רבים מתחילים להתחבר מחדוש לתפילות של הקסם, מנסים להתחקות אחרי הקסם של הצלילים של כהני העדה.
יופי.
אבל למרות ש... למרות שאני לא יודע אם אני אומר, שיש איך שחוששים מאוד שכמו שמוסד הנזירות הקדוש שהיה לנו באתיופיה הלך ודעך במשך השנים ונעלם כי לא היה, כך גם מוסד הקסים ידעך, אבל לדעתי, לעניות דעתי, עוד נראית שעתה יפה של הצלילי של מוסד הקסים, ודווקא אצל הצעירים, לא יעלם כל כך מהר, אפילו ילך ויצרח בזאת השם.
ללחנים...
אבל אנחנו הצעירים...
כן, כן, בבקשה.
גם בארץ מנסים צעירים כמוני לצאת לפיוטים, של שאר הקהילות, את הצבעים והצבעים של הקהילה שלנו. זאת בגלל שהרגישו את הבוגרים לפחות, חיבור למילים וגם לבית הכנסת, ולתפילות הנאמרות בעברית. המנגינות והצבעים של שאר הקהילות זרות להם, לכן הרבה לא באים להתפלל. אבל כשאתה מנגן את התפילות במנגינות המוכרות להם, זה פשוט מושך אותם, ממגנט אותם לתפילות של שאר הקהילות בעצם.
ללחנים האתיופיים יש קשר ללחני דת האסלאם?
בוא נגיד, הלחנים האתיופיים, יש להם ארבע סולמות פנטטונים, שנופצים בעיקר במזרח הרחוק ובאפריקה. לפי מה שאני יודע, הלחנים המוסלמיים הם הרבה, הרבה מקרים, הם מורכבים מאוד. אז... יש באתיופיה מוסלמים, נוצרים, והיו גם בקהילת בית ישראל. אבל המצאת הלחנים מיוחסת לדווקא לנוצרים שם, אז לכן לא חושב שיש קשר. אבל הפייטנות היא, בעצם באתיופיה, הפייטנות הייתה בקרב הקסים. זאת אומרת, הפיוטים והתפילות בקרב הקסים.
הם ידעו אותם, הם הכירו אותם.
כן.
כמה בתי כנסיות יש בארץ כרגע, וכמה נשארו באתיופיה כאשר הם מופעלים על ידי יהודים?
אני חושב שבערים הגדולות ישנם כמה בתי כנסת באזורים שונים בערים הגדולות.
ופה בארץ, כמה בתי כנסיות יש בארץ, לדעתך?
אז זהו. קשה לי להעריך, אבל אני יודע ש...
עשרות, מאות, בודדים.
בערים הגדולות קרוב בוודאי שיש כמה וכמה בתי כנסת באזורים שונים. כמו בירושלים, בראשון לציון, בנתניה, יש אזורים עם כמה בתי כנסת, אבל לפי, כמובן הכל לפי הזמינות של הקסים, או לפי הזמינות של רבני העדה ותלמידי ישיבות שיש להם יכולת לנהל ולתחזק בתי כנסת. לכן הצעירים כל כך חשובים. לא בכל מקום יש ריכוז של יוצאי אתיופיה שיש בו בתי כנסת, בגלל שאין צעירים מהעדה. אבל באתיופיה לא נשארו בתי כנסת בכלל, פעילים. חוץ מאותם המחכים לעלייה בגונדר ובאדיס אבבה, כל הכפרים של בית ישראל קיימו את מצוות העלייה לארץ מזמן. זה זכות לנו, וזאת השם, שהגעבים לציון גרמו לכולם לקום ולבוא, ולא להשאיר חותם מאחוריהם, אלא הגעבים של הנוצרים לבית ישראל, זה מה שנשאר שם.
שמואל יוסף, מה הקשר, האם יש לכם קשר עם החזנות המערבית אשכנזית?
האמת שאין קשר, חוץ מהקשר ההיסטורי של יוסף הלוי שהגיע פעם שנה לאתיופיה וקשר קשרים עם יוצאי אתיופיה לפני כ-200 שנה, ושם אחר כך בא התלמיד שלו, דוקטור יעקב פייטלוביץ', וגם כן הכניס את המסורת של שאר הקהילות לתוך בית ישראל, אבל זה לא תפס כל כך. זה לא תפס כל כך, רק כשעלינו לארץ, החיבור הפך להיות חיבור חזק, ודווקא לעדות המזרח, אני חייב להודות, שהחיבור הפך להיות חיבור חזק. בין אם זה בגלל שהלחנים יותר נוגעים, כמו הלחנים של ידי אתיופיה, בין אם זה התפילה, או פשוט נתפסה להם כיותר מובנת אולי.
אתה גם מלחין או רק פייטן?
אני גם כותב פיוטים, פייטן בעצם זה מי שכותב את הפיוטים, מי ששר, קוראים לו זמר. אז אני גם כותב פיוטים, אפשר להגיד שאני גם פייטן.
אז אתה גם פייטן וגם מלחין?
וגם מלחין, בדיוק. מלחין, הכל בעצם, כל מה שקשור למוזיקה ולפייטנות וכל מה שסביב בית הכנסת והליטורגיה.
אנחנו נשמע עוד מעט מפיך את הפיוט ידיד נפש אבא רחמן. תספר לנו, אתה הלחנת את הפיוט, את ההלחנה לפיוט הזה?
כן, אני הלחנתי את הפיוט, והוא בעצם, אתיופיה היא כל כך עשירה בצלילים, שהיא גם קצת לוקחת מהשכנים שלה. אז הוא קצת מהשבטים המערביים, שקרוב לסודן, קרוב לאורומו, והצליל הזה מיוחד להם בעצם, אבל גם הצליל הזה הוא מאוד מרכזי באחד מהמחוזות של אתיופיה. אז אני מכיר את הלחנים, ואז לקחתי את הסגנון של אזור סודן ואתיופיה, ועשיתי את ההלחנה הזאת על ידיד נפש, בשביל שישמע נקי ואחר.
אנחנו נשמע את זה עוד מיד. ולפני סיום שיחתנו, מה היית מבקש מהמאזינים שיזכרו משיחתנו?
דבר ראשון, שהחיבורים בין האנשים, הכי קל לעשות אותם דרך מוזיקה. מוזיקה היא כלי מאוד יפה לתת לאדם איזשהו גשר בין תרבויות. לכן אני אומר, להיות פתוחים דרך המוזיקה, להבין את האחד את השני, וככה אני בעצם חיברתי, אני באופן אישי, התפרדתי 15 שנה בבית כנסת תימני, אני יודע להתפרד בתימנית, הייתי לא לחזר בתימנית, ובישיבות למדתי את הלחנים של אחינו האשכנזים, ואני כל הזמן עולה כחזן בבית כנסת מרוקאי, ואני מבית אבא מכיר את כל הלחנים האתיופים. זאת אומרת, אני אפשר להגיד שאני גשר בין כל הקהילות כאן, ולמדתי בחיל שלמה שנתיים חזנות ירושלמית, לפי החזונים הגדולים.
שם אתה הכרת את אלי יפה?
לא, את אלי יפה אנחנו דיברנו לפני שדיברתי איתך, ולא, לא כל כך הכירות מעמיקה, אבל שם הכרתי את החזנים החשובים, סימן טוב שי, הרב מרדכי אשכנזי, ועוד ועוד, שלימדו אותנו, כמובן הרב עזרא ברנע.
שמואל יוסף,
כן.
יפה ממך, יפה שאתה מנסה לחבר בין האנשים. אנחנו, כן. אני כל כך מסכים איתך שהמוזיקה מחברת בין שני קצוות. אנחנו צריכים להיות מחוברים יחד, ולא אחד נגד השני. רדיו סול ואני רוצים לאחל לך שנה טובה, וגמר חתימה טובה לך, לעדה האתיופית ולכלל יהודי העולם. ולסיום אנחנו נשמע אותך בפיוט ידיד נפש אב הרחמן, שתשב ותשוב את כל האהבה לעם ישראל. לסיום יקיריי, עברנו שנה מורכבת, והטלטלה עדיין לא הסתיימה. נתפלל איש איש בדרכו, ששנת תשפ"ד תהיה שנה טובה יותר מקודמתה. שנתאחד שוב לשותפות ייעוד משותפת, להמשיך את בניית הבית הלאומי שלנו, כפי שהצלחנו ב-75 השנים האחרונות. הכל בבריאות טובה, והשלום בינינו כתושבי ישראל יגבר, וביטחון משודרג מול שכנינו שלא תמיד מבקשים את טובתנו. שנה טובה לצהל, שנה ללא התלהמות כנגדו. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. שימרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה, פשוט וקל. ולפני שניפרד הערב, נאזין להלחנתו המרגשת של המלחין הידוע, יוסי גרין, המוכר בהלחנותיו המסורתיים דתיים, ובעיקר בפיוט, אמת כי אתה הוא יוצרם, ששר מיודענו אברהם פריד. המשך ערב טוב ונעים לכולם, שנה טובה מצוות התוכנית שוקי ואוסנת, וממני העורך והמגיש בן שפט. שנה טובה לכולנו.
שיגעת לי הכל חוזר לפה גם אלף פעמים ורק בגללך אני משוגע אני קונה גם את המקום בשבילך שתי טיפות ממך ואיך ישר עושה לי לרקוד תראי מה את עשית עכשיו אני צריך מזה עוד היא לא תענה לדיאם זה לא מפחד לפספס בלה כמו פעם 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 פעם
שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה.
מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת...